רוצים לברך את האורחים, אלה שאיתנו פעם ראשונה, וגם כאלה שזמן מה לא ראינו אותם, אז אנחנו שמחים לראות את כולם, ואנחנו מקווים שהזמן שלכם יחד איתנו יהיה זמן שבו אנחנו נעבוד את אלוהים ברוח ובאמת. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בספר יהושע. אלה מכם שהייתם איתנו, אז בפעם האחרונה התמקדנו בחלק האחרון של פרק י' וגם 15 פסוקים הראשונים של פרק י' א'. אז ראינו שיהושע וחייליו כבשו שש ערים באזור הדרומי של הארץ. הערים שמוזכרות במערכה הזו הן מקדה ולבנה, לכיש, עגלון, חברון וגם דביר. פרק י' הסתיים יחד עם המערכה הדרומית. הסתכלנו גם אז וראינו שהאסטרטגיית הכיבוש של יהושע הייתה הפרד ומשול. תודה. הוא אכן החל את המערכה בכיבוש יריחו ואי, ומשם המשיך לקריאת יערים וגזר. ואם אנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו רואים שזה כמעט קו ישר מערבית ליריחו. ואחרי כן, אחרי שהפריד בין הצפון לדרום, החל במערכה הדרומית, ומשם אל המערכה הצפונית. בסיום המערכה הדרומית, נאמר לנו שיהושע ואנשיו חזרו למחנה בגלגל. כלומר, הם עדיין לא התיישבו בערים שהם כבשו אותם. כפי שראינו גם אז, ונראה גם בהמשך, לעובדה הזאת יש חשיבות רבה מאוד בכל מה שקשור להבנה שלנו לתהליך של הלכידה והכיבוש והיישוב של הערים. ואנחנו עוד נראה את זה אם אנחנו נגיע לתחילת ספר השופטים. בסוף פרק י' נאמר לנו שאת כל הערים האלה ואת מלכם לקד יהושע פעם אחת. דיברנו על זה קצת, לא ניכנס למשמעות, אנחנו עוד נדבר על זה כאשר נלמד את פרק י"ג בכל מה שקשור למשמעות של המילים האלה. גם אז ראינו שב-15 פסוקים הראשונים בפרק י"א החל מערכה הצפונית. הפרק מתחיל שוב באותם צמד המילים ויהי כשמע, בדומה לאיך שהחל פרק י' ששם החל המערכה הדרומית. אבל בשונה מכל המערכות האחרות שהיו עד עכשיו, ראינו שמערכה הצפונית הייתה מאתגרת ביותר. האתגר הגדול נבע מכך קודם כל שהם היו עם רב, כלומר היו הרבה יותר אנשים שם, אבל גם היה להם סוסים ומרכבות, כלומר היה להם גם כלי נשק חדש או מודרני במונחים של אז. אבל כמו שהיה בעבר, ראינו שגם הפעם אלוהים מתערב בכל אחד מהמערכות. ולכן ראינו גם במקרה הזה, כאשר אלוהים אומר ליהושע שהוא ייתן את המלכים בידיו, אבל הוא גם אומר לו שעליו, כלומר על יהושע ואנשיו, לעקור את סוסיהם ולשרוף את מרכבותיהם. זה מה שנאמר לנו בפסוק 6 של אותו פרק שראינו. אלוהים מבטיח, אבל מצד שני אלוהים גם אומר ליהושע שעליו לעשות. ואז ראינו את השילוב המצוין וחשוב הזה בין ריבונותו של אלוהים מצד אחד והפעולה שלנו מצד השני. כלומר, הריבונותו של אלוהים, עצם עובדה שאלוהים שולט על הכל, לא גורם לנו להיות פסיביים, אלא דווקא להפך, גורם לנו להיות אקטיביים ולפעול. דווקא לאור ההבטחות של אלוהים, עלינו לעבוד עוד יותר קשה וביתר סט כדי לראות את ההבטחות של אלוהים מתגשמות. ולכן בפרק זה ראינו את השילוב המצוין בין שני הדברים. וסיימנו את הפרק בפסוק 15, כאשר שם נאמר לנו כך: כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, ולא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. אנחנו רואים את הציות המושלם של יהושע. יהושע קיים את כל המצוות של אלוהים דווקא לאור ההבטחות שאלוהים נתן לו. ובגלל ההבטחות שאלוהים נתן לו למשה וגם ליהושע, הוא פעל נכון בכך שקיים את כל המצוות. כך סיימנו למעשה את הפסוק 15. אנחנו נחכה קצת ל... אוקיי, אז מי התחלה? שבוע שעבר? לא, לא. אז כך למעשה סיימנו את ה-15 פסוקים הראשונים של פרק י' א'. היום אנחנו נמשיך, אני רוצה לקרוא קודם כל את הפסוקים 16 עד 23 של פרק י' א'. אז תפנו איתי בבקשה לספר יהושע, פרק י' א', ואני אקרא מפסוקים 16 עד 23. שימו לב לדבר אלוהים החי. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגושן, ואת השפלה, ואת הערבה, ואת הר ישראל ושפלותה. מן ההר החלק העולה סעיר, ועד בעל גד בבקעת הלבנון, תחת הר חרמון, ואת כל מלכיהם, לקד ויקם וימתם. ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי החיבי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה. כי מעת אדוני הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם לבלתי היות להם תחינה, כי למען השמידם כאשר ציווה אדוני את משה. ויבוא יהושע בעת ההיא ויקרת את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דבר, מן ענב, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם עריהם החרימם יהושע. לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקותם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. נחמד לשמוע, הארץ שקטה מהמלחמה. אפשר לומר שהפסוקים האלה הם למעשה קטע עצמאי בתוך השטח. זה מין סיכום של כל המערכות, ולא רק המערכה הצפונית שהסתיים בפסוק 15 של פרק י' א'. הקטע קודם כל מתאר לנו את גבולות הארץ אשר יהושע וחייליו לקחו, ואנחנו בהחלט יכולים להתרשם שאכן מדובר בשטח גדול מאוד, בדיוק כפי שאלוהים הבטיח לאברהם ולצאצאיו. אבל על מנת שלא נחשוב שכל זה קרה במהירות או בקלות, בפסוק 18, כפי שראינו, נאמר לנו שימים רבים עשה יהושע את כל המלאכים האלה, כל המלאכים האלה מלחמה. ציות לאלוהים תמיד דורש מאמץ וגם הרבה סבלנות. יהושע וחייליו נלחמו ימים רבים ולעיתים גם בתנאים קשים. יום אחרי יום היו צריכים לקום, להתכונן לעוד מסע ולעוד מלחמה. לעתים הלכו כברת דרך בלילה על מנת להפתיע את האויב. בכל פעם האויב היה נראה אחרת, דיבר אולי שפה אחרת, וכלי המלחמה היו שונים, כפי שהיינו ראינו במערכה הצפונית. ובכל פעם אלוהים היה איתם. בכל פעם אלוהים היה זה שנתן להם את הניצחון. אבל מצד שני, יהושע ואנשיו התמידו. הם לא הרימו ידיים. יש פרשנים שטוענים שהמלחמות שעליהם אנחנו קוראים ב-12 פרקים האלה, או יותר נכון ב-11 פרקים האלה, לקחו משהו כמו 5-7 שנים. כך שזה לא הייתה מלחמת ששת הימים, גם לא מלחמת יום הכיפורים, ואפילו לא צוק איתן. הם נלחמו ימים רבים, ולכן זה בהחלט דרש הרבה סבלנות וגם התמדה. אבל גם אנחנו בחיי היומיום שלנו זקוקים להרבה סבלנות וגם להתמדה. עבור רובנו זה אומר לקום כל בוקר, להתכונן לעוד יום בלימודים או בעבודה. בכל יום אנחנו צריכים לקחת את אותו אוטובוס או רכבת, או לנסוע או לנהוג באותו מסלול לבית ספר, לאוניברסיטה או למקום העבודה שלנו. בכל יום אנחנו צריכים לבשל, לשטוף את הכלים, לזרוק את הזבל ולנקות את הבית. גם בעבודה אנחנו לעתים עושים פחות או יותר אולי את אותם הדברים, יום אחרי יום. אבל אני חושב שבכל אלה אלוהים פועל בנו וגם דרכנו. אלוהים הבטיח הבטחות רבות, אבל חשוב לזכור שההבטחות אלה דורש מאיתנו מאמץ, ולפעמים מאמץ לא קטן, אבל גם סבלנות. מעניין שכותב האיגרת לעברים בפרק י' בפסוק 36 אומר לנו כך, איגרת לעברים פרק י' 36, שהרי צריכים אתם לסבלנות כדי לקבל את המובטח לאחר שתעשו את רצון אלוהים. לזכות בהבטחות של אלוהים דורש מאיתנו עשייה וגם סבלנות. זה מה שעשו החברים שלנו בספר יהושע, וזה מה שעשו משיחים רבים במשך דורות, וזה מה שגם אנחנו חייבים לעשות. אלוהים לא הבטיח לנו חיים קלים. אלוהים לא הבטיח לנו חיים ללא אתגרים. אבל מה שהוא כן הבטיח לנו, הוא הבטיח לנו חיים מלאים. ביוחנן י' פסוק 10, ישוע אומר לתלמידיו ולנו, אומר, באתי כדי שיהיה לכם חיים, ובשפע יהיו לכם. זו ההבטחה של אלוהים נתן לנו, שיהיה לנו חיים וחיים בשפע. הפסוקים האחרונים שקראנו גם מדברים על הענקים. קראנו שיהושע קרת את כל הענקים מארץ ישראל ולא נותרו ענקים מלבד בעזה, בגת ובאשדוד. יהושע במיוחד זוכר את הענקים מהעבר שלו, מהעבר היחסית רחוק שלו. כאשר הוא ו-11 המרגלים, אחד מכל שבט, יצאו כדי לרגל את הארץ, שם הם פגשו בנפילים, בני ענק. אבל מלבד כלב ויהושע, כל יתר המרגלים דיברו בפחד שזה בלתי אפשרי לכבוש את הארץ. תקשיבו לחלק מהדיווח שהם נתנו בספר במדבר, פרק י"ג, פסוק 32. במדבר י"ג, פסוק 32. ויצאו דיבת הארץ אשר תראו אותה אל בני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהיה בעינינו, כחרגבים, וכן היינו בעיניהם. מיד אחרי הדיווח הזה שלהם, בפסוק הבא, פסוק הראשון, בפרק י' ד', מתחיל המרד של העם נגד אלוהים וגם נגד משה. והנה כאן יהושע התגבר על כל בני הענק, הענקים שהיו בארץ. זה מזכיר לי קצת את הסיפור של מסעות ההלך, אותו אלגוריה המפורסמת של ג'ון בוניון, מסעות ההלך. עכשיו הספר קיים בעברית, גם בהוצאת הגפן, גם בהוצאת חותם. שווה מאוד לקרוא את הסיפור. הסיפור הוא כמובן של מסעו של המשיחי אל עיר השמימי. באחד הסיפורים שם מוזכר, כאשר הוא רוצה לעבור במסדרון כדי להגיע לארמון, הוא רואה שם שתי עריות. בוניון אומר לנו שהעריות היו קשורות בשרשראות, כך שלא היו יכולים להתקרב אליו. אבל המשיחי לא ראה את השרשראות, הוא ראה רק את שני העריות. האם לא כך אנחנו לעתים מסתכלים על האתגרים בחיים שלנו? האם לא קורה שאנחנו רואים את האריה, אבל לא את אלוהים, אשר שולט בהכל ומחזיק את הכל בידיו? עשרת המרגלים ראו רק את הענקים. הם לא ראו את אלוהים. הם לא ראו את כוחו של אלוהים. הם לא ראו שאלוהים מסוגל לעשות את הכל. האם יש לנו, בחיים שלנו, ענקים שאנחנו מתמודדים איתם? האם יש לנו ענקים בדרכנו אשר מאיימים על החיים שלנו? אם כן, בואו ונפתח את עינינו על מנת לראות את השרשראות. לנו אולי הם נראים מפחידים ומאיימים, אבל לא בשביל אלוהים שהוא ריבון על הכל. תפנו איתי עכשיו לפסוקים הראשונים בפרק י"ב. רוצה לקרוא את השישה פסוקים הראשונים של פרק י"ב. ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. סיחון מלך האמורי היושב בחשבון מושל מארעור אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני אמנון. והערבה עד ים כנרת מזרחה ועד ים הערבה ים המלך מזרחה דרך בית היסומות ומתימן תחת אשדוד הפסגה. וגבול אוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב באשתרות ובאדרי. ומושל בהר חרמון ובסלקה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמאחתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון. משה עבד אדוני ובני ישראל היקום ויתנה משה עבד אדוני ירושה לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. אם אתם זוכרים בפרק הראשון של ספר יהושע, אחד הדברים הראשונים שיהושע עשה היה לצוות לשבטי ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה, דרש מהם למרות שהם קיבלו את הירושה שלהם, את הנחלה שלהם, לבוא ולהילחם עם יתר השבטים למרות שהם כבר התיישבו בעריהם. יהושע מצא לנכון שכל השבטים יילחמו יחד בכיבוש הארץ. וכפי שיתר השבטים סייעו לשניים וחצי שבטים בצד המזרחי, הם יעזרו ליתר 9.5 שבטים במלחמה שלהם. בפרק י"ב, שכולו למעשה שמות של מלכים אשר היכו בני ישראל, רצוי ונכון שיחיל בראש ובראשונה דווקא את השמות של המלכים בצד המזרחי אשר הוכו קודם עוד בתקופתו של משה. המלכים האלה כבר מתו מזמן, ואולי אחרי כל כך הרבה מלחמות חלק מהעם כבר שכחו אותם. לכן אני חושב שהיה חשוב ליהושע לא רק להראות את האחדות של העם, אלא גם להזכיר בזמן חלוקת המדליות, אם נקרא לזה כך, או תעודת ההוקרה, גם את משה אשר לחם וניצח את המלכים הללו. אני חושב שגם אנחנו צריכים לזכור לא רק את ההיסטוריה שלנו, אלא גם את כל אלה אשר הלכו לפנינו ופינו לנו את הדרך. אסור לנו לשכוח את דור המייסדים, גם אם עבר זמן מה מאז. זה כולל אגב את הבניין היפה הזה שאנחנו יושבים בה ונהנים ממנה, שהיה אכן החזון של ברוך ועבד ועמל קשה ונלחם על מנת שזה יקרה. כמובן גם בתחומים רבים, לא רק בקהילה שלנו, אלא בגוף המשיח בכלל, היו רבים שהלכו לפנינו ונלחמו על מנת שלנו יהיה יותר קל. אמנם לנו יש את המלחמות שלנו, בדיוק כפי שהיה ליהושע, אבל חשוב לנו לא לשכוח את אלה שהלכו לפנינו. לא מזמן גם אפילו בבית הקהילה כאן זכרנו את תרומתם הגדולה והאדירה של וורן ולינדה אשר יסדו את הקייטנות, שעד היום רבים מאיתנו נהנים מהפרי עמלם ועובדים גם בקייטנות האלה. לא מעט מהמורשת של הקייטנות של ימינו היא אכן בזכותם. אז הווה ולא נשכח את דור הקודם אשר נלחם את המלחמות אשר אנחנו זוכים לניצחונם. יתר פרק י"ב מכיל רשימה ארוכה של מלכים. למען דיוק 31 מלכים אשר יהושע ואנשיו הכו אותם. מכאן אפשר בהחלט להבין שהמערכות האלה לא היו דבר קל, אלא ערך זמן רב. אני יודע שאולי לרובנו אנחנו מדלגים על הרבה מהשמות כאשר אנחנו מגיעים לשמות או רשימות מסוג הזה. אבל מדוע יש לנו את השמות של כל 31 המלכים? מה הסיבה שלעיתים בכלל יש לנו רשימות מלאות של שמות בכתובים? בוודאי שיש כמה וכמה סיבות שרוח הקודש אכן בהשראתו השאיר אותם בכתובים. אני רוצה שנחשוב יחד לפחות על שלוש סיבות. הראשונה, כל שם של מלך היה מין אריה, כמו בסיפור של המשיחי במסעות ההלך. כל מלך אשר הוכה היווה איום יחד עם חייליו ואנשיו. יהושע ועם ישראל היו צריכים להילחם עם כל אחד ואחד מהם וגם לנצח אותם. לכן כאשר אנחנו קוראים את השמות אחד אחרי השני, אנחנו מבינים טוב יותר את העוצמה של הלחימה. אבל הדבר השני שהרשימה הזאת מלמדת אותנו זה למעשה נאמנותו של אלוהים. בערך כ-600 שנה אחרי שאלוהים הבטיח לאברהם שייתן לו את הארץ הזאת, אנחנו באים וקוראים את שמות של המלכים וגם של הערים. בפרק י"ב של ספר הראשון בתורה, אלוהים מבטיח לאברהם שהוא ייתן לו את הארץ הזאת. הוא הגדיר לו את הגבולות של הארץ המובטחת, מהצפון עד הדרום ומהמזרח עד המערב. והנה יהושע נותן לנו את הרשימה של הערים שנכבשו, מלכים שהוכו. ולכן יש לנו רשימה מדויקת בדיוק כפי שאלוהים הבטיח לאברהם. דבר השלישית, אני חושב שהרשימה הספציפית הזאת מלמדת אותנו על טובו של אלוהים. כל מלך כזה היה יכול להיות מכשול לכיבוש הארץ. כל מלך ברשימה הזאת הוא סיבה להודות לאלוהים. ולכן הרשימה הזאת מעודדת אותנו להיות יותר ספציפיים בהודיה שלנו לאלוהים. כמה פעמים בסוף היום אנחנו מתפללים ואומרים, אלוהים, תודה לך על היום המבורך שהיה לי, או שיום המבורך שנתת לי. במקום להודות לו באופן יותר פרטני על הדברים שהוא עשה לנו ביום הזה. חשוב לנו לפרט את טובו של אלוהים אלינו ולעמנו. ישנם מזמורים רבים שמציינים בפירוט רב את טובו ואת נאמנותו של אלוהים. כמה דוגמאות, זה מזמור קה, גם מזמור קלה וקלו, מזמורים יחסית ארוכים, אבל יש שם רשימה של הדברים הנפלאים שאלוהים עשה לעמו. לכן חשוב לנו גם להיות ספציפיים כאשר אנחנו מודים לאלוהים. אז בואו ונשקיע קצת יותר זמן בהודיה שלנו לאלוהים. וכמו שאומרים בעברית, עד רחל ביתך הקטנה. לסיום, פרק י"ב שראינו מכיל את הרשימה של המלכים שהובסו. הפרק למעשה הוא גם סיום החלק המלחמתי של ספר יהושע. מפרק י"ג עד סוף הספר אנחנו נראה את החלוקה של הארץ לשבטים, לערי הלווים וגם לערי מקלט. וכמובן דברי הסיכום והפרידה של יהושע שמופיע בשני פרקים האחרונים. כבני אדם אנחנו אוהבים מלחמות. אנחנו מעדיפים שלום, כי אלוהים הוא אלוהי שלום. אבל העולם מאז בראשית פרק ג' נמצא במלחמה מתמדת. מלחמה של כוחות הרשע נגד הטובים. החושך נגד האור. והעולם נגד המשיחים וכמובן השטן ומלאכיו נגד אלוהים ומשיחו. אנחנו לעתים חשים על בשרנו את המלחמה הזאת. בשבוע הספר, שהיה לפני כ10 ימים, עובדי הגפן אכן שיעמדו ליד הדוכן חוו את זה על בשרם, על ידי כללות וצרחות וצעקות. וגם במקומות אחרים אנחנו חשים את המלחמה הזאת. אבל פרק י"ב היא איננה סוף המלחמה. למרות שאולי נהנים לקרוא את השמות המלכים, וגם כפי שראינו בפרק י"א, שהארץ שקטה ממלחמה. המלחמה אכן נמשכת. גם בהמשך הספר ובמיוחד, כפי שעוד אולי נראה בספר השופטים. את סיום המלחמה אנחנו נראה רק בספר חזון יוחנן. המלאך השביעי, כאשר הוא תוקע בשופר, הוא מכריז כך בפרק י"א, פסוק 15. חזון יוחנן, י"א, פסוק 15. אומר, הייתה ממלכת תבל לממלכתו של אדוננו, כלומר ישוע, ושל משיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. יש לנו בהחלט למה לצפות. כאשר יום אחד ישוע, מלך המלכים ואדון האדונים, יסיים את כל המלחמות, וגם ממלכות התבל יהפכו לממלכתו. אבל עד אז יש עוד מלחמה שצריך להילחם. יש עוד עריות בדרך. אבל הווה ונביט לא רק על העריות, אלא בשרשראות אשר מחזיקה את העריות האלה. בואו נתפלל.